קידושין, דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שני, פרק האיש מקדש. חביבות מיוחדת, חיבבו חכמי ישראל את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. כשבא לאדם מצווה, הם השתדלו ליטול חלק בקיום המצווה, להשתתף בהכנות לקראת המצווה. כמו למשל, גמרא מספרת על רב ספרא, שהיה עוזר להכין תבשילים לכבוד שבת. כך גם מסופר על רבא, שאפילו שהיה להם הרבה שעזרו והכינו את ההכנות לכבוד שבת קודש, לכבוד עונג שבת, הם נטלו בעצמם חלק ו... הכינו תבשילים לכבוד שבת. כי יש מצווה בו בעצמו, שאדם מקיים את המצווה, גם מצווה כזאת שאפשר למנות מישהו אחר בשליחות שקיים את המצווה בעבורו. ולכן תחילת הפרק שלנו, שידוע בעולם התורה, בכך שהוא מרחיב ועוסק בסוגיה של שליחות, והמשנה באה ללמד אותנו שאפשר לקדש על ידי שליח, אבל בכל זאת התנא של המשנה מדגיש, אמנם האיש מקדש בשלוחו, אדם יכול למנות שליח שיקדש בשבילו את האישה, אבל מצווה בו יותר מבשלוחו. ולכן מוסיפה המשנה דבר שהוא לכאורה פשוט, שהאיש מקדש בו, שהוא בעצמו יכול לקדש. אם הוא יכול למנות שליח, כל שכן שהוא בעצמו יכול לקדש. אלא המשנה באה ללמד אותנו, שאפילו אם יש לנו אפשרות לקיים מצווה על ידי שליח, המצווה היא שנקיים את המצווה בעצמנו. האיש מקדש קודם כל בו. אם הוא לא מקדש בעצמו, הוא מקדש בשלוחו. הוא יכול למנות שליח שייתן קידושין בו, לאישה, כדי שהיא תתקדש למשלח. גם האישה מתקדשת, מקבלת קידושין בעצמה, ובשלוחה היא יכולה למנות שליח שיקבל בשבילה את הקידושין. התורה נותנת כוח לאבא לקבל קידושין לביתו קטנה או נערה. קטנה זה עד גיל 12 ויום אחד, והיא מביאה סימני נערות, ומאז שהיא הביאה סימני נערות למשך 6 חודשים היא נערה. האיש מקדש את ביתו כשהיא קטנה ואפילו כשהיא נערה בו, ובשלוחו הוא יכול למנות שליח שיקבל בשביל ביתו את הקידושין. הוא יכול לקדש אותה על ידי שליח. מבארת הגמרא מה החידוש שהאיש מקדש בעצמו. השתא כעת, כשהתנא במשנה מחדש שהאיש מקדש בשלוחו, בשלוחו מקדש, בעצמו צריך לומר מבעיה. מתרצת הגמרא, יש שני דרכים, שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב יוסף, הסיבה שכתוב כאן שהאיש מקדש בו, זה כמו שאמרנו בפתיחת השיעור, שיש מצווה שיקדש בעצמו, שיתעסק במצוות בגופו, אפילו שיכול לקיים אותם על ידי שליח, יותר מבשלוחו. רש"י פה מביא, שכשגופו עסוק במצווה, הוא מקבל יותר שכר. כמו שמצאנו חכמים שתרחו בעצמם להכין תבשילים לשבת, רב ספרה היה מהבהב ראש הבהמה באש בעצמו לכבוד שבת, מחרך רישה. גם רבה הוא היה מולח דג שיבוטה לכבוד שבת. זה לפי דעה אחת, לפי מהלך אחד, הסיבה שכתוב האיש מקדש בו. אף על פי שזה פשוט, אם הוא מקדש בשלוחו, ודאי שהוא מקדש בו, כדי ללמד אותנו מצווה בו יותר מבשלוחו. יקדה אמרי, יש אומרים, יותר מזה, באדם שמקדש לעצמו אישה על ידי שליח, אמנם היא מקודשת, אבל הוא עבר על איסור, איסור ענה מעית בה. מה האיסור? כמו דבריו של רב יהודה שאמר בשם רב. ואמר רב יהודה, אמר רב, אסור לאדם שיקדש את האישה, עד שלפני הקידושין יראנה, והיא תהיה טובה בעיניו, כשרה בעיניו. שמה, אם הוא יקדש אותה לפני שהוא ראה אותה, אולי היא לא תמצא חן בעיניו, והוא יראה בה דבר מגונה, ותתגנה עליו, והוא ישנא אותה ויבואו לידי גירושין. והתורה אומרת, רחמנה אמר, ואהבת לרעך כמוך. ומה שנאמרו דבריו של רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו, כי התמד רב יוסף, זה נאמר על האישה, שיכולה להתקדש בעצמה ויכולה למנות שליח, שיקבל בשבילה את הקידושין. הסיפה התמר. האישה מתקדשת לא רק בה, אלא גם ובשלוחה, ועל זה אתה גם יכול לשאול כעת, אשתה, אם בשלוחה מתקדשת, בעצמה צריך לומר, מבעיה. ועל זה אמר רב יוסף, הסיבה שהתנא הדגיש שהאישה מתקדשת בה, כי מצווה על האישה שהיא בעצמה תקבל את הקידושין, יותר מבאופן שבו היא תשלח מישהו בשליחות שיקבל בשבילה את הקידושין. כדי שהיא תקבל שכר על המצווה, סייעת לבעלה לקיים מצוות פריה ורבייה, יש לאישה גם כן מצווה בקידושין, ומצווה שהיא תעשה את זה בעצמה יותר מאשר על ידי שליח. כמו שראינו אצל החכמים שהכינו בעצמם צורכי שבת, כמו דרב ספרה היה מהבהב את ראש הבהמה בעצמו על גבי האש, מחרך רישה, וגם רבה היה מולח בעצמו את דג השיבוטה לכבוד שבת. אבל באישה שממנה שליח שיקבל בשבילת הקידושין, איסור הלט בה. היא לא עוברת על איסור ואהבת לרעך כמוך, לא חוששים שהיא תמצא איזה דבר מגונה בבעלה, והוא יתגנה בעיניו והיא תעבור על ואהבת לרעך כמוך. כמו דבריו של ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, יש פתגם שרגילות נשים לומר, טב למיטב תענדו, טוב לשבת שניים, מלמיטב ארמלו מאשר לשבת לבד. לכן גם אם יש לו איזשהו פגם, זה פחות גורם להקפדה אצלה, ולא חוששים שהיא תעבור על ואהבת לרעך כמוך. במשנה, כשבאים ללמד את הזכות שיש לאבא לקדש, לקבל קידושין לביתו, כתוב האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, דווקא כשהיא נערה אין. לא כתוב כאן כשהיא קטנה, זה לא. אף על פי שאם הוא קידש אותה כשהיא קטנה היא מקודשת, אבל זה דבר לא נכון. זה מסייע לי לדבריו של רב, דאמר רב יהודה אמר בשם רב, ואם תאמר, איתאימה אמר את זה רבי אלעזר, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שהיא תגדל והיא תאמר בפלוני אני רוצה. כאן הגמרא פותחת עם שאלה, שליחות מנהלן. מניין יודעים שאדם יכול לעשות דבר שהוא היה אמור לעשות בעצמו, הוא יכול לעשות את הדבר הזה על ידי שליח ושלוחו של אדם כמותו. כמו שמצאנו כאן במשנה, שאפשר לקדש על ידי שליח. דתניה. המקום הראשון שלומדים ממנו זה מגירושין. התורה אומרת, אדם שרוצה לגרש את אשתו, וכתב לספר קריטות, ונתן בידה, ושילחה מביתו. למה לא כתוב וגירשה מביתו? הלשון שילוחין מלמד, שהוא עושה שליח. יכול לתת את הגט על ידי שליח. מוסר את זה לאיזה אחד, ואותו אחד ייתן את זה לידי האישה. והיה מספיק שיהיה כתוב ושילח. תוספת ה' או מפיק ה'. המשמעות שהאישה שלחה. מלמד שהיא גם עושה שליח. בהמשך הפרשה כתוב שוב ושילחה. זה מלמד שאותו שליח ששלחו אותו לך תן גט לאישה, והוא רוצה למסור את הגט למישהו אחר שייתן לאישה, הוא גם עושה שליח. אז יש לנו בגירושין דרשה בפסוק שאפשר לגרש על ידי שליח או להתגרש על ידי שליח. שכחן בגירושין. בקידושין מנהלה. נין לומדים שאפשר לעשות קידושין על ידי שליח. אין דרשה מיוחדת בקידושין. לומדים את זה מגירושין. אבל לא על ידי מה שנקרא בניין אב, שזה אחד מהעמידות שהתורה נדרשת בהן. מה מצינו בגירושין, כך גם בקידושין. כי וכי תאמה דיאליף מגירושין, כדי שנאמר כמו בגירושין כך קידושין, צריך שהם יהיו דומים. אבל אפשר לדחות מה לגירושין שאפשר בקלות לגרש. לא צריך את רצונה של האישה, שכן ישנה בעל כורחה. בגלל זה יש סיבה גם להקל ולומר שאפשר גם לגרש על ידי שליחות. אבל קידושין צריך דעתה. אולי צריכים גם לקדש בלי שליח. כן, מביאה הגמרא, אמר קרא, יש עקש. דרך אחרת ללמוד מגירושין, לא על ידי בניין אב, כי אפשר לדחות את זה, אלא על ידי עקש, שזה לא דוחים, אין משיבים על העקש. אמר קרא, יש עקש בין ויצאה מביתו לבין והלכה והייתה לאיש אחר שמתקדשת למישהו אחר, אחרי שמגורשת. מקיש הוויה ליציאה, הקידושין הוקשו לגירושין. מה יציאה, מה גירושין, הבאנו דרשה שמשווי שליח, אפשר לעשות גירושין על ידי שליח, אף הוויה נמי משווי שליח, גם קידושין אפשר לעשות על ידי שליח. נמצא אם כן, שיש לנו דרשה שאפשר שליחות בגירושין, ומה שאפשר גם שליחות בקידושין, לומדים לא מדרשה מיוחדת בקידושין, אלא מזה שהקישו דין קידושין לדין גירושין. כעת עוברים למקום דרשה שנייה שממנה לומדים שיש דין שליחות, וזה לעניין תרומה. אדם גדל יבול בשדה שלו, צריך להפריש תרומות ומעשרות. הדבר הראשון שמפרישים זה תרומה, תרומה גדולה. מפרישים, התורה לא אומרת כמות כמה צריך להפריש, מעיקר דין תורה, אפשר אפילו עם גרגיר אחד לפתור שדה שלמה, בהפרשת תרומה. החכמים נתנו שלושה שיעורים, יש עין טובה, אחד שנותן תרומה בכמות גדולה, אחד מ-40, מכל 40 הוא מוריד אחד, יש עין בינונית, אחד מ-50, ועין שנותן, אדם שנותן הכי פחות זה אחד מ-60. אדם צריך להפריש בעצמו תרומה. האם הוא יכול גם למנות שליח? התשובה היא כן. ילד אתננה אומר לשלוחו צא ותרום. לך תפריש תרומה. הוא לא אמר לו כמה. כמה אני אפריש? אז קודם כל פשוט במשנה שאפשר למנות שליח לדבר כזה. להפריש תרומה. רק מה? בגלל שהשליח לא יודע כמה לקחת. אחד מ-40, אחד מ-50 או אחד מ-60. אז כפי משהו מכיר את בעל הבית, אם יש לו עין יפה, עין בינונית וכדומה, לפי זה הוא תורם כמו דעת בעל הבית. ואם אינו יודע דעת בעל הבית, אם הוא רוצה לתת יותר או פחות, תורם בבינונית. עין בינונית שזה אחד מ-50. ואם השליח היה סבור שבעל הבית יש לו עין טובה, והוא רוצה לתת אחד מ-40. לכן הוא פיחת מפירות בעל הבית 10 חלקים. או שהוא היה סבור שבעל הבית יש לו עין שהוא רוצה לתת פחות. ולכן הוא הוסיף על פירות בעל הבית. הוא לקח מהם קצת. הוא נתן 1 מ-60. 10 חלקים פחות. אז מאחר ובעל הבית לא אמר לו כמה להפריש, התרומה חלה, תרומתו תרומה. בזה שהבעל הבית גילה דעתו שהוא סומך על השליח, כי הוא לא אמר לו כמה להפריש, זה אומר שהוא התכוון מה שהשליח ייתן, זה באמת הייתה כוונתו. בכל אופן, כאן אנחנו רואים שאפשר לתרום תרומה על ידי שליח. מנהלה? מנהלים לומדים שאפשר למנות שליח להפריש תרומה. חי תאם, האם תרצה לומר, כמו שאמרנו, כמו שניסינו לומר בקידושין שלומדים מבניין אב, תורה אומרת בגירושין שאפשר על ידי שליח, כנראה גם בתרומה, די א' מגירושין, זה לא דומה. מה לגירושין? שכן, מעשה הגירושין זה לא מעשה קודש, אלא זה מעשה חולין, ישנן חול. וזה מועילה שליחות. אבל התורה לא אמרה עדיין על מעשה קודש שמועילה שליחות. וכאן אין גם מקש, כמו שהיה בקידושין, לגירושין. כאן יש דרשה מיוחדת, בתרומה שמועיל שליחות. אמר קרא, זה מדבר על תרומה שהלוי מפריש מהמעשה ראשון שלו, לא ניכנס לזה. בכל אופן כתוב שם, כן תרימו גם אתם. זה מדבר על תרומה וכתוב שם, גם אתם. היה מספיק שיהיה כתוב, כן תרימו אתם. התוספת גם אתם באה לרבות את האפשרות לתרום תרומה על ידי שליח. שואלת הגמרא, אז אם כן, יש לנו שתי דרשות שמועילה שליחות, בגירושין ובתרומה. שאלת השאלה, בשביל מה התורה הייתה צריכה לכתוב בגירושין שמועילה שליחות, ומייקש נלמד גם קידושין, מייקש לגירושין. מספיק שנכתוב רחמנה, שלוחו של אדם כמותו בהפרשת תרומה, וקידושין וגירושין, ניתו הנח ונגמרו מינה, ילמדו מתרומה, עם תרומה שהיא קודש, אפשר להפריש על ידי שליח, כל שכן קידושין וגירושין. תרץ את הגמרא, משום דאיקה למפרח. משום שיש דבר קל יותר בתרומה מבקידושין וגירושין. ואולי בגלל זה התורה הקלה דבר נוסף בתרומה שיהיה אפשר על ידי שליח. מה קל בתרומה שאין בגירושין וקידושין? איקה למפרח שכן, תרומה ישנה במחשבה. אדם יכול לתת עיניו בצד אחד של הערמה, והוא מחליט בליבו שהפירות שבצד הזה, שהוא כעת מסתכל, יהיו תרומה על פירות שבצד האחר. וזה מועיל. תרומה ניתנת במחשבה. והפירות בצד האחר יהיו מותרים באכילה. אז אחרי ש... בתרומה יש דבר שהוא קל יותר מגירושין וקידושין שאי אפשר לעשות על ידי מחשבה. אולי בשביל זה תרומה גם יש דבר נוסף קל יותר שאפשר לתרום על ידי שליח. אבל גירושין וקידושין אולי לא. לכן היינו צריכים דרשה מיוחדת בגירושין שאפשר על ידי שליח וללמוד היקש גם לקידושין. אז אם כן מצאנו בינתיים בשני מקומות דרשה שמועילה שליחות בגירושין ובתרומה. מה שמועילה שליחות בקידושין לומדים בהיקש מגירושין, לא שיש דרשה מיוחדת בקידושין. אז יש לנו בינתיים בגירושין ובתרומה דרשה מיוחדת שמועילה שליחות. כעת הגמרא מביאה מקום שלישי שיש דרשה שמועילה שליחות. הדתנן, קורבן פסח. שנים על גבי שנים אנחנו מייחלים לזכות ולהשתתף בחבורה שאוכלים ביחד קורבן פסח בליל הסדר. חבורה, קבוצת אנשים שזכו להיות מנויים על כבש קורבן פסח. עכשיו, ערב פסח זה זמן שיש הרבה מאוד דברים לעשות. אנשים מאוד עסוקים בערב פסח. בפרט בזמן בית מקדש, שביחד לכל מה שצריך לעשות, צריך עוד להקריב קורבן פסח. לעלות לירושלים, בית מקדש, למצוא מקום מחסניה וכולי. הרבה טרדות. בין כל הטרדות, עבד הכבש של קורבן הפסח. עבד פסחה של החבורה. טוב, מה עושים, מה עושים? אמרו לאחד מהבני החבורה, צא מהר ותחפש את הקורבן פסח שנאבד בקש, ואנחנו בינתיים נעשה שאר הדברים, ואתה תשחוט בשבילנו. ובאמת הוא הלך וחיפש, ויגעת הוא מצא את התאמין, מצא את הקורבן פסח והלך לבית המקדש, שחט בשליחות שלהם את הקורבן פסח בשבילהם. והם גם כן, ראו הרבה זמן שהוא מתעכב ולא מגיע, לא הבינו מצא לא מצא, אי אפשר בסוף להגיע למצב כזה שאין להם קורבן פסח, כי הרי זה עניין פה של קרת, אדם שהוא במקום קרוב לבית המקדש, והוא טהור, והוא לא עושה קורבן פסח, זה חיוב קרת, הלכו מהר, לקחו בינתיים בהמה אחרת, לא מצאו, האם הבן אדם כן הקריב, לא הקריב, והם שחטו גם כן. אז מה עושים? איזה קורבן פסח לוקחים? מה שנשחט קודם. אם שלא נשחט ראשון, אז הם כולם מצטרפים לקורבן שלו, כי הם הרי מינו אותו בשליחות, שהקריב בשבילהם, אז גם הוא אוכל משלו, וגם הם אוכלים ושותים ממו. רואים שמכיוון שהם מינו אותו שליח, זה נחשב שהוא הקריב בשבילהם. הכלל הוא גם, יש עוד תוספת אולי שטוב לומר, קורבן פסח נאכל בחבורה. זאת אומרת, לפני ששוחטים את הקורבן פסח, קובעים מי אלה שנמנים, מי אלה שהם מנויים, מי אלה שהם בחבורה של הקורבן הזה. אפשר להימנות ואפשר להחליט שרוצים לא להיות מנויים בקורבן הזה, אלא להימנות לקורבן אחר. אחד למשל רוצה להיות בחבורה של המשפחה שלו, אחר כך פתאום הוא מחליט, לא, אני רוצה לבטל את המינוי, ללכת להשתתף בחבורה של המשפחה של אשתו. עד ששחטו את הקורבן פסח, נמנים ומושכים את ידיהם, אפשר גם להחליט שמבטלים את המינוי ולהימנות לקורבן אחר. אבל מאז שנשחט הקורבן פסח, אי אפשר יותר להחליט, אני לא רוצה בסוף את הקורבן הזה, אני רוצה קורבן אחר. ולכן, ברגע שאותו אחד שנשלח למצוא את הקורבן האבוד, והוא מצא והקריב בשביל כולם, ושלא נשחט ראשון, אז כבר הם לא יכולים שאר בני החבורה לפרוש ולהגיד שהם רוצים להימנות על הקורבן השני שהם יקריבו אחר כך. לכן הם כולם מנויים על הקורבן שלו. בכל אופן אתה רואה שבגלל שהם שלחו אותו, שיקריב בשבילהם, מועילה שליחות והם נמנים על שלו. רואים שבשחיטת קודשים מועילה שליחות מנהלן. הרי בקודשים כתוב ושמח וידו ושחט, משמע שהוא עצמו צריך לשחוט, זה שהבעלים. מניין גם שאפשר לשחוט על ידי שליח. בהתחלה כמובן מנסים ללמוד מהמקורות שכבר מצאנו, מגירושין ותרומה, חי תאמה דאליף מענך על ידי בנייניו. אבל אפילו תרומה שנחשבת קודש ביחס לגירושין, ביחס לקורבנות, אפילו תרומה נחשבת חול. מה לאנך שכן ישנן חול אצל קודשים? אז אפשר לומר, בסדר גירושין, בסדר תרומה מועילה שליחות, אבל בקודשים? אולי לא תועיל שליחות. אז מבניין אב אי אפשר ללמוד שכמו שמצאנו, מה מצינו בתרומה, מה מצינו בגירושין, שמועילה שליחות כך גם בקודשים. אפילו משניהם יחד, גירושין ותרומה, מה תגיד? מה להצד השווה שבשניהם? שמה? שצריך שצריך לעשות את זה על ידי האדם עצמו, וזה גם יכול לעשות על ידי שליח? מה, תביא גם את קודשים? אתה יכול לדחות. מה הצד השווה שבהם? שהם חול, אבל קודשים ביחס לתרומה וגירושין, זה נחשב קודש, יותר. אז אי אפשר ללמוד משניהם. מאיפה באמת נלמד שמועילה שליחות בקודשים? נפקא ליה מדבריו של רבי יהושע בן קורחה. ואמר רבי יהושע בן קורחה, מניין למדים ש בקודשים שלוחו של אדם כמותו, ש מעשה שנעשה על ידי שליח זה כאילו עשה את זה המשלח, שנאמר על קורבן פסח ושחטו אותו, את הקורבן, מאיזה כהן אחד? לא. שני כהנים? גם לא. כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. איך אפשר מיליוני אנשים ביחד שישחטו קורבן אחד? כי כל הקהל כולם שוחטים, והרי שניים אפילו לא יכולים לשחוט יחד. אינו שוחט אלא אחד. אלא מכאן שכולם ממנים אחד שליח, וכשהוא שוחט, זה נחשב כמו שהם שחטו, כשלוחו של אדם כמותו. מצאנו אם כן, מקום שבו דורשים על קודשים, שלוחו של אדם כמותו. ואם כן נשאלת השאלה, מספיק שיהיה כתוב בקודשים, ונלמד גם לגירושין וגם לתרומה, נכתוב רחמנה בקודשים ונעיתי ענף ונגמרו מיני. תרץ את הגמרא, שבדיקה למפרח, אפשר לפרוך ולומר, מה לקודשים, שכן רוב עבודות הקורבן אינן נעשות על ידי הבעלים, אלא על ידי כהן. רוב מעשיהם על ידי שליח. לכן התורה הקלה גם על השחיטה, שהיא אמורה לעשות על ידי הבעלים, שאפשר למנות שליח שיעשה במקומו. אבל תרומה וגירושין נעשים על ידי הבעלים, אז אולי אי אפשר על ידי שליח. מצאנו אם כן שיש דרשה שמועילה שליחות בגירושין, דרשה שמועילה שליחות בתרומה, ודרשה שמועילה שליחות בקודשים. ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. אבל אולי נלמד אחד משניים. חדא מחדא לא אתיא. אי אפשר ללמוד אחד מהשני. תיתי חדא מיתרתי. אולי נלמד אחד משניים. זאת אומרת, תהיה מספיק שיהיה כתוב בשתי מקומות. אנחנו נלמד מקום שלישי בלי שיהיה דרשה מיוחדת. מפרט את הגמרא. היי תיתי. בוא ננסה לחשבן את זה. מי ילמד משני דברים? לא נכתוב רחמנה בקודשים שלוחו של אדם כמותו ותיתי, תלמד את זה מתרומה וגירושין, מאנך? אפשר לשאול, מה לאנך, מה לתרומה וגירושין, שכן ישנן חול אצל קודשים, ביחס לקודשים ונחשבים כמו החולין. ואם נאמר, לא נכתוב רחמנה ששלוחו של אדם כמותו בגירושין, ותיתי מאנך, נלמד גירושין מקודשים ותרומה, מה לאנך? קודשים ותרומה, שכן ישנן במחשבה. אתה יכול להפריש תרומה, כמו שמקודם פירשנו, במחשבה. אתה יכול לתת עיניך בצד זה של הערמה, של הפירות, ולומר שזה יהיה תרומה על הפירות שנמצאים בצד השני, וזה יועיל. וכן בקודשים אפשר להפריש ולהקדיש על ידי מחשבה. אולי בגלל זה גם אפשר על ידי שליח, אבל גירושין שלא מגרשים במחשבה, אולי גם לא נוכל לגרש על ידי שליח. אלא לא לכתוב רחמנה בתרומה ותיתי מהנח. באמת מביאה הגמרא דעה שחוזרת בה ממה שאמרנו, ששליחות בתרומה לומדים מדרשה שהתורה הייתה יכולה לכתוב אתם, והיא מוסיפה את המילה גם אתם, לרבות שאפשר להפריש תרומה על ידי שליח, כעת מביאה הגמרא שאפשר ללמוד על ידי בניין אב משני כתובים, או מה שנקרא הצד השווה. אפשר ללמוד שליחות בתרומה ממה שמצאנו שליחות בגירושין וקודשים. שאם בקודשים שהוא קודש יש שליחות, כל שכן תרומה שביחס לקודשים מחול, ודאי תועיל בשליחות. ואם תשאל מה לקודשים שכן רוב מעשיהם על ידי שליח, אני אדחה. גירושין יוכיחו שאין מעשיהם על ידי שליח ומועיל בהם שליחות, אז בתרומה גם יועיל שליחות. אם נשאל מה לגירושין שכן הם נחשבים חול ביחס לתרומה, אז נדחה. קודשים יוכיחו. אז הכולה שיש בגירושין שהיא חול, היא לא אותה כולה שיש בקודשים, שרוב מעשה על ידי שליח. אתה רואה מכאן, כל אחד יש לו כולה שאין אותה אצל השני. אתה רואה שלא הכולה שיש לכל אחד היא זו שגורמת שנוכל לעשות אותה על ידי שליחות, כי כל אחד מהם יש כולה אחרת, אין לו את הכולה שיש לשני. אלא מה הצד השווה שבשניהם? שהם נעשים על ידי הבעלים, ודבר שנעשה על ידי הבעלים, אפשר לעשות אותו גם על ידי שליח. גם תרומה שנעשית על ידי הבעלים, תעשה גם על ידי שליח. אז אם כן, למה צריך דרשה מיוחדת שמועילה שליחות בתרומה? תרץ את הגמרא נכון. החינמי. באמת, יש דעה שעיקר דין שליחות בתרומה, לומדים במה מצינו מקודשין וגירושין, ולא צריך את הדרשה של גם אתם. ולפי זה, מה תלמד באמת מהריבוי הזה? התורה כותבת מילה מיותרת. ואלא, היה מספיק שיהיה כתוב אתם, והתורה מוסיפה את המילה גם אתם, למה לי? זה בשביל דרשה אחרת. באלי, כדבריו של רבי ינאי. דאמר רבי ינאי. התורה רוצה לומר, אתם, ואלה שהם גם אתם, אלה שהם שליחים שלכם, זה שאתם יכולים על ידי שליח להפריש תרומה, אז אנחנו יודעים במה מצינו מקודשים וגירושין. אבל כשאתם כבר ממנים שליח, תדעו את מי אתם ממנים שליח. וצריך שיהיה אחד שהוא גם אתם, דיינו, דומה לכם. הוא צריך להיות יהודי. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. אבל גוי לא יכול להיות שליח של יהודי להפריש בשבילו תרומה. שואלת הגמרא, אתה היית מעלה בדעתך שכן? אם לא היה מילה מיותרת למעט, למה לקרא? בשביל מה צריכים את הדרשה מהפסוק בשביל זה? מדבריו של רבי חייא בר אבא, שאמר בשם רבי יוחנן, אפשר ללמוד שגוי לא יכול להיות שליח. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, אין העבד הכנעני נעשה שליח של אישה שרוצה לקבל גט ששלח לבעלה, או שנותן לבעלה, היא לא יכולה למנות שליח עבד כנעני, שהוא יהיה שליח לקבל גט מיד בעלה של אישה. למה? לפי שהעבד עצמו אינו שייך בתורת גיטין וקידושין. דבר שהוא בעצמו לא יכול לעשות, ודאי שהוא לא יכול להיות שליח בשביל מישהו אחר. אם כן, בתרומה יש אותה סברה. הרי גוי לא יכול להפריש תרומה לעצמו, אז הוא גם לא יכול להפריש תרומה בשביל ישראל. מתרץ את הגמרא, מי דיבר על גוי? כאן רבי יוחנן מדבר על עבד כנעני, שאישה לא יכולה למנות אותו שליח לקבל בשבילה את הגט. אבל אולי גוי כן יכול להיות שליח להפריש תרומה. והצריך, צריך דרשה מיוחדת שהוא לא יכול. כי היה עולה בדעתנו לומר, סל גלת החמינה, עבד, דלאו בר אתירה הוא כלל. הוא אינו שייך בגירושין כלל, הוא לא יכול לקדש, ולכן גם לא יכול לגרש, לכן הוא לא יכול להיות שליח לקבל גט אישה מיד בעלה. אבל עובד כוכבים, גוי, הוא כן שייך בעצמו בהפרשת תרומה. הואיל ואיתי בתרומה דנפשי, הוא יכול להפריש תרומה של עצמו נתנן, שלפי דעת חכמים, תרומת גוי מועילה. העובד כוכבים והקוטי שתרמו מהפירות שלהם, תרומתם תרומה. יש להם פירות והם הפרישו מזה תרומה, לפי חכמים זה מועיל. עד כדי כך שאם יבוא אדם שהוא לא כהן ויוכל מהפירות האלה, אם זה היה בשוגג, הוא יצטרך לשלם ולהוסיף עוד חומש. אם כן, אולי אני אומר שמכיוון שגוי יכול להפריש תרומה מהפירות של עצמו, שליח נמי אביד, אני יכול למנות אותו שליח שהפריש תרומה בשביל יהודי. כמה שמלן, לכן צריכים דרשה מיוחדת שהתורה תוסיף את המילה גם, גם אתם, שגוי לא יכול להיות שליח להפריש תרומה בשביל יהודי. אז אם כן, יש לנו מה ללמוד דרשה מהתוספת גם, גם אתם. ומניין לומדים שמועילה שליחות של ישראל, סתם עצם המושג שמועילה שליחות בתרומה, זה לא לומדים מגם אתם, אלא לומדים את זה ממה מצינו, מגירושין וקודשים. מגם אתם רק לומדים, שאני יודע כבר שמועילה שליחות, רק את מי אני אמנה שליח, זה גם אתם מלמד אותי לא למנות שליח אדם שהוא גוי. שאלת הגמרא, זה טוב לפי דעת חכמים שסוברים, שגוי יכול להפריש תרומה על הפירות של עצמו. אבל לפי דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שגם אם גוי הפריש תרומה על הפירות של עצמו, לא חלה על זה שם תרומה, ולכן אם אחר כך אדם שהוא לא כהן יאכל מהפירות האלה, בשוגג, הוא לא יחשב שהוא אכל פירות של תרומה, והוא לא יצטרך להוסיף עוד חומש על מה שהוא אכל, דפטר, דתנן, עובד כוכבים שהפריש תרומה. לפי דעת חכמים, זה מועיל. ולכן, אם אחר כך הפירות של התרומה של הגוי יתערבבו בפירות רגילים, אז התרומת עובד כוכבים מדמת, הכוונה גורמת שיהיה כאן תערובת של תרומה וחולין ביחד. ולכן, כל הפירות אסורים מספק. ולפי דעת חכמים, פירות של תרומה שהפריש גוי מהפירות של עצמו, יש להם שם תרומה, ואם זר אכל בשוגג מהפירות האלה, אדם שהוא לא כהן, אכל בשוגג מהפירות האלה, יש לו דין של זר שאכל תרומה רגילה, וחייב הנה לה חומש. מוסיף לכהן לא רק את מה שהוא אכל, אלא עוד תוספת של חומש. אבל זה דעת חכמים. ומה דעת רבי שמעון? הוא סובר שתרומה שגוי הפריש מהפירות של עצמו, אין להם שם תרומה. לכן רבי שמעון פותר מחומש אדם שהוא אינו כהן שאכל פירות של תרומה שהפריש גוי מהפירות של עצמו, התרומה אינה תרומה, וזה שהזר אכל מהפירות האלו לא צריך להוסיף חומש. אז אם כן, לפי דעתו, גוי לא שייך בכלל בתרומה. פשוט אם כן שאי אפשר למנות אותו שליח. ואם כן משמע צריך מיעוט מיוחד, גם אתם, כדי למד שאי אפשר שיהודי ימנה שליח גוי להפריש בשביל התרומה. הרי גוי בכלל שייך בעניין תרומה, הוא לא יכול אפילו להפריש בשביל עצמו תרומה. אז לפי זה מה שהיה מספיק שיהיה כתוב אתם, והתורה מוסיפה את המילה גם, גם אתם למה לי. אם כן נמצא שרבי שמעון הוא סובר שלא לומדים מגם אתם מי פסול להיות שליח להפריש תרומה, אלא לפי דעתו לומדים עצם דין שליחות מגם אתם. כמו שרצינו להגיד בהתחלה, לפני שאמרנו מה צריך דרשה מיוחדת לתרומה, הרי אפשר ללמוד תרומה במה מצינו, או יותר נכון הצד השווה. מה מצינו זה כשלומדים מדבר אחד בבניין אב. הצד השווה זה כשלומדים משני דברים. פה אנחנו לומדים הרי משני דברים. לומדים גם מגירושין וגם מקודשים. הצד השווה שבשניהם, שהם צריכים לעשות על ידי הבעלים, ואפשר למנות שליח, ככה גם אנחנו רוצים ללמוד תרומה. רבי שמעון לא מקבל את זה. רבי שמעון סובר שזה דרשה מיוחדת שתרומה אפשר להפריש על ידי שליח. הצטריך, למה? שר קדת החמין היה עולה בדעתנו לומר, הועיל ואמר מר, הועיל והברייתא דורשת מהמילה אתם, שכתובה לגבי תרומה, שדווקא בעל הבית הוא זה שמפריש תרומה. ואם נאמר, בעל השדה לקח לעצמו איזה חקלאי, שיעשה את כל עבודות השדה, בהריסות. מסכם איתו, אתה תקבל חצי מהפירות שיגדלו, שליש, רבע מהפירות. היה הסכם שלהם, אבל האריס הזה לא הופך להיות בעל הבית כאן בשדה. עכשיו כשהפירות גדלו והאריס רוצה כבר לקחת את הפירות הביתה וללכת, הוא רוצה מהר להפריש תרומה. הוא לא יכול להפריש תרומה על דעת עצמו, כי הוא לא בעל השדה. הוא גם לא התמנה שליח. וזה שכתוב אתם, זה בא למעט, לא אריסים. אפילו אם יש כאן שותף בשדה. אין שותף אחד יכול להפריש תרומה על חלק של שותף אחר. אתם ולא שותפים. רק אם יש לו את דעתו של השותף השני. וכן, יתומים קטנים קיבלו ירושה. מינו להם בית דין אחד שהוא יהיה אפוטרופוס ממונה לעסוק עם הנכסים של הירושה שלהם. יש להם כעת קרקע וצריך להפריש תרומה. אפוטרופוס לא יכול להפריש תרומות ומעשות מהפירות שלהם. אתם ולא אפוטרופוס. וכן, אתם ולא התורמת שאינו שלו. אז אימא הייתי אומר שאולי נלמד מהמילה אתם ולא שלוחכם נעמי. נכון. שמהצד השווה בין גירושין וקודשים היינו אומרים ללמוד שמועילה שליחות גם בתרומה. אבל מכיוון שיש כאן דרשה כל כך קרובה לומר שאפילו על ידי שליח לא יועיל, אם לא הייתה דרשה מפורשת שזה כן מועיל על ידי שליח, היינו סבורים שלא נלמד את הצד השווה מגירושין וקודשים. כמה שמלן גם אתם, שמהדרשה המפורשת בתרומה, לפי דעתו של רבי שמעון, לומדים שמועילה שליחות בתרומה. אם כן נמצא, שלפי רבי שמעון יש דרשה מיוחדת שמועילה שליחות גם בגירושין, גם בתרומה וגם בקודשים. לעומת חכמים, שלפי דעתם יש דרשה מיוחדת שמועילה שליחות בגירושין ובקודשים, והסיבה שמועילה שליחות בתרומה זה רק בגלל שלומדים את זה בצד השווה מגירושין וקודשים. ומניין לומדים שליחות בקידושין, זה כולם לומדים, כולם מודים שלומדים את זה מהקש ויצא והייתה. יש הקש בתורה בין גירושין לבין קידושין, כמו שמועילה שליחות בגירושין, מועילה שליחות גם בקידושין. מניין לומדים שליחות בקודשים? אז הבאנו את מה שרבי יהושע בן קורחה דרש, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל את הקורבן פסח. ואז נשאלה שאלה, איך אפשר כל עם ישראל ביחד לשחוט קורבן אחד? אלא מכאן שאפשר למנות אחד שליח, וכשהוא נתמנה בשליחות כל עם ישראל, זה נחשב כמו שכל עם ישראל שחטו, כשלוחו של אדם כמותו. אני חזה טוב לפי דבריו של רבי יהושע בן קורחה, לפי דעתו של רבי יונתן, הוא סובר שהפסוק הזה ושחטו אותו נדרש לדבר אחר, למפיק ללאה, יקרא לדרשה אחרינה, מנהלן, מנהל ידע שמועילה שליחות גם בקודשים. לתניה, רבי יונתן אומר, מנהל שכל ישראל כולן יוצאים בקורבן פסח אחד. לפי דעתו, לא חייבים כל אחד לאכול כזית מקורבן פסח. כי העיקר מה שמעכב זה שיזרקו את דם קורבן הפסח בשביל בעל הקורבן. ובזה הוא יצא ידי חובת קורבן פסח. מניין לומדים את זה? שנאמר ושחטו אותו את הקורבן כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. נשאלת השאלה, אותה שאלה ששאלנו. וכי כל הקהל כולם שוחטים? איך ייתכן? והרי אפילו שניים יחד אסור להם לשחוט. הלא אין שוחט אלא אחד. אלא, ממה שהתורה אומרת, כל קהל עדת ישראל, מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. הכוונה היא ששוחטים בשביל כל קהל ישראל קורבן פסח אחד, ואף על פי שאי אפשר לתת לכל אחד מהם כזית בשר. כי כמו שאמרנו, מה שמעכב זה שיזרקו את הדם בשבילו. כל אחד צריך שיהיה לו קורבן פסח מסוים שהוא מנוי עליו, שזרקו את דם קורבן הפסח על גבי המזבח, אם הייתה זריקת הדם של קורבן הפסח שלו על גבי המזבח, הוא כבר יצא ידי חובת קורבן פסח, לפי דעת רבי יונתן. וזה הוא לומד מאיפה? משחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. אז הדרשה הזאת לא פנויה לדין שליחות. אז שליחות בקודשים מנעלי, מניינו ילמד דין שליחות. בהתחלה מנסה הגמרא לומר אולי מיני, עצם זה ש... אתה רואה שאפשר על ידי קורבן פסח אחד, שכל עם ישראל יצאו ידי חובה, אף על פי שכתוב ושחטו, משמע שכל אחד יש לו חיוב שחיטת הקורבן, אחד ששוחט בשביל כולם, פותר אותם. איך הוא פותר אותם? משמע על ידי שהוא שליח שלהם. אז מכאן לכאורה אתה רואה שמועילה שליחות, זה לא ראיה. כי יכול להיות שהסיבה שכאן מועילה שליחות, כי הם כולם שותפים באותו קורבן, ודיל משן יהיה תמדיעית לשותפות בגביו. השוחט שותף באותו קורבן שהוא שוחט, הוא שוחט את הקורבן הזה גם בשבילו, לכן זה יכול להועיל גם למשלח. אבל אם יש לנו כאן אחד שיש לו קורבן פסח שלו, והוא נותן את זה למישהו אחר שהוא לא מנוי על הקורבן הזה, והוא ממנה אותו שליח שישחוט בשבילו, אולי זה לא יועיל. אלא מביאה הגמרא שבאמת לפי דעת רבי יונתן, יש דרשה אחרת מניין לומדים שליחות בקודשים. מאחה, כתוב לגבי קורבן פסח, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. אחד זוכה בקורבן בשביל כל בני הבית. איך אחד לוקח שא בשביל כל בני הבית? בשליחותם של כולם, רואים שמועילה שליחות בקודשים. שואלת הגמרא ודילמה, אולי גם בפסוק הזה, אנטמנמי, אולי הוא חלק מהחבורה. דאית לי שותפות בגביו. ולכן הוא יכול לקחת בשבילהם את הקורבן. אומרת הגמרא, אתה צודק. אבל אם כן, תרי קראי למה לי. בשביל ללמד שאחד שהוא שותף בקורבן יכול לשחוט בשביל כולם, מספיק שיהיה פסוק אחד. והפסוק השני, אם אינו עניין, אם הוא אינו נצרך כדי ללמד שליחות לאחד לשייך, לעניין שזה שמביא את הקורבן הוא חלק מהחבורה וגם הוא שותף בקורבן הזה, כי בשביל זה כבר יש לנו פסוק אחר, תנאו עניין. חכמים קיבלו שאחת המידות שהתורה נדרשת בהם, זה שלפעמים התורה כותבת דרשה מיוחדת במקום מסוים, ומכיוון ששם אין צורך לדרשה הזאת, דורשים מהדרשה הזאת משהו אחר במקום ששם יש כן צורך, כמו שהם קיבלו מרבותיהם. וכאן, במקרה שלנו, דורשים את זה מכיוון שהוא מיותר ללמד שהדרשה הזאת מיותרת כדי ללמד שאחד מהשותפים של הקורבן יכול בשליחות כולם להקריב את הקורבן. כי זה כבר דרשנו מפסוק אחר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. אז הפסוק הזה... איש שא לבית אבות, שא לבית. תנאו עניין לאחד אלו שייך. לומדים ממנו חידוש עוד יותר גדול, שאפילו אם זה שמביא את הקורבן, זה ששוחט את הקורבן, הוא לא חלק מבני החבורה של הקורבן הזה, בשליחותם הוא יכול להקריב את הקורבן. נמצא שיש שתי דעות מה הדרשה שלומדים ממנה דין שליחות בקודשים. לפי רבי יהושע בן קורחה, לומדים את זה, מבשחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, ולפי רבי יונתן, לומדים את זה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. כלומר מנסה לשאול, איך אתה לומד מהפסוק, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שמועילה שליחות? הרי היי, הפסוק הזה, מבעילה כדבריו של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, שקטן לא יכול לזכות בשביל בני החבורה בקורבן פסח, אלא דווקא איש זוכה ולא הקטן זוכה. תראה את הגמרא, הדרשה ההוא, הדרשה הזאת, לא לומדים מהפסוק ויקחו להם איש שא לבית אבות, אלא ממה שכתוב איש לפי אוכלו, תחוסו על השא נפקא, תתמנו על השא. לעניין המינוי שבני החבורה נמנים על הקורבן, שכתוב שם לשון איש, משם לומד רבי יצחק, למעט שקטן אינו יכול לזכות לבני החבורה בקורבן. שואלת הגמרא והקראתי, עדיין הפסוק איש לפי אוכלו, שדרשו ממנו למעט קטן, הקטי מבא אליי, צריכים את הדרשה הזאת ללמד ששוחטים את הקורבן פסח אפילו על האדם היחיד. יש כתוב לשון יחיד, איש לפי אוכלו. ואם כן נמצא שהפסוק ויקחו להם איש סלע בית אבות, את הפסוק הזה נדרוש לדרשה של רבי יצחק שבא למעט קטן. ואם כן, מנין ילמד רבי יונתן דין שליחות? תרצת הגמרא, רבי יונתן סבר לה כמו רבי יהודה שהוא אמן דאמר שאומר אין שוחטים את הקורבן פסח על היחיד. ואם כן, לפי דעתו, מה שכתוב לשון יחיד איש לפי אוכלו לא בא לרבות שאפשר לשחוט קורבן פסח על היחיד. אז אם כן הוא יכול לקחת את הפסוק הזה, מה שכתוב איש למעט קטן. ואם כן, הדרשה של ויקחו להם איש סלע בית אבות מיותרת לפי דעתו לדרשה של רבי יונתן שאומר מהפסוק הזה שלומדים שמועילה שליחות בקודשים. עד כאן דף ממלף.